ברוכים הבאים לפרק 70 של הפודקאסט, נדלן והשקעות. אהלן יריב, מה קורה?
מה העניינים, הכל טוב?
מעולה.
השתדרגנו, אני מרגיש.
כל הזמן.
אני אגיד לך למה.
נו?
אתה לא יודע למה?
תגיד למה.
תראה, הבאנו קצת אלכוהול.
ג'ק דניאלס.
השתדרגנו, תראה, בפרק הראשון סתם לא היה צילום, לא היה כלום. פתאום הוספנו צילום, הוספנו שתייה, קפה, עניינים וזה, ועכשיו אלכוהול.
מתקרבים לפרק 100.
אני אומר לעצמי, מה יהיה בפרק 100?
וואי וואי, ארוחות שף פה.
ארוחות שף.
נביא את כל השפים, לגמרי.
נכון, ויש לנו היום אורח.
היום אורח, יש כאן תמיר מור, יועץ משכנתאות ומומחה למימון עסקאות נדל"ן. תמיר, בוקר טוב.
בוקר טוב, אהלן, מה העניינים, מה שלומכם?
וואלה, הכל מצוין, הכל טוב. אני אגיד לך למה אני ככה, איך מצאתי אותו, אני יכול, נכון?
בטח.
מה זאת אומרת?
זה היה חילופי זוגות סתם.
תקשיב,
יש לו קהילה לדעתי מטורפת של אנשים, הוא מעלה בטיק טוק, אפשר לעקוב אחריו, באינסטגרם, בכל הרשתות החברתיות, הבן אדם, אינטואיט, אני אומר לעצמי, אם הוא עושה את המשכנתא כמו את כל הסרטונים ואת כל הטיפים ואת כל הדברים האלה, באמת, הוא אלוף שחבל הזמן. אני בעצמי, שאנחנו לוקחים משכנתאות ומלווים אנשים ומשכנתאות והכל, למדתי כמה דברים ממנו, כי הוא לא יועץ משכנתא רגיל. תראה, אני...
וואי וואי, תרים.
כן, הוא אמר לי על כל דקה 100 שקל, על כל פרגון של דקה, אנחנו כבר שתי דקות 200 שקל, תכף את הפרטי חשבון.
לא, אצלך זה צריך להיות דירה.
כן, גם מקבלים בביט.
לא יודע אם אני מעדים מהוויסקי או מהמחמאות, תמשיך אבל.
לא, אבל אני אגיד לך, הוא איש מימון שהוא לוליאן פיננסי, שלפחות לפי הפוסטים ולפי כל הדברים שהוא עושה, ממש כאילו אתה יודע להצמיח כסף, יש מאין, מה שנקרא.
תודה רבה. תודה רבה.
עכשיו אגיד, זה לא נכון.
יאללה, טוב, אחרי כל ההקדמה הזאת, שלא נאבד את המאזינים.
לפעמים זה נכון. לפעמים זה נכון, לפעמים לא. לפעמים אין מה לעשות ואי אפשר, אבל משתדלים לעשות את המקסימום.
יש אצלך כזה דבר אי אפשר?
יש, בטח.
אוקיי.
אתה רוצה דוגמה?
כן.
אם מישהו בא ואומר לי שיש לו נכס ללא משכנתא, אני אלך איתך אפילו שיש לו, הוא לא בא בלי כלום. יש לו נכס ללא משכנתא.
כן.
והוא אומר שהוא רוצה לקנות עוד נכס בלי למכור את הקיים.
הוא יכול.
והנכס שלו שווה 8 מיליון שקלים.
כן.
בסדר?
אני יודע כבר לאן הוא הולך, ולבן כן? אדם אין הכנסה.
בן אדם לא עובד.
כן, טוב, בסדר.
אין זה. בעיה, אשתך קונה איתך, נכון?
נכון.
כן. היא גם לא עובדת, היא לקחה שנה חופש. מה ההכנסות שלכם? אנחנו שמרנו בצד, אנחנו חיים מזה. בשביל הבנק זה לא טוב.
לא טוב.
לא טוב. הוא רוצה לראות הכנסה שוטפת, הוא לא רוצה...
הוא לא רוצה לקחת איך הדירה. שיהיה לך
נכסים ב-50 מיליון שקל, הוא רוצה לראות הכנסה קבועה. הוא רוצה לראות תזרים. זה מה שמעניין אותו. דרך אגב, אם יש לו נכסים, אבל הנכסים מכניסים שכירויות, אז זה גם נחשב. זאת אומרת, זה גם נחשב, כן? זה לא אומר שאין לו בכלל.
אתה יודע, רוב האנשים חושבים שכאילו הבנק ישמח לקחת את הנכס, ובעצם מה הבנק מחפש?
זה הפוך לגמרי.
בדיוק, לגמרי. אתה יודע שפעם הייתי דובר של בנק תפחות, לפני שהוא היה עם מזרחי, ואתה יודע שאם היו נניח מפנים אנשים מהבית שלא שילמו משכנתה, היו עושים את זה בלילה בשביל שלא יבוא עיתונאי ויצלם את זה? היום, הבנקים מפחדים מזה.
זה עוד לפני שבכלל היה רשתות חברתיות, היום זה שיימינג מטורף.
היום אתה יכול לעשות את זה, לא משנה, לילה, יום, יום כיפור, יבואו עליך, זה לא, הם לא רוצים את זה.
הבנקים נמנעים מזה, אין, זה אסון בשבילם.
כן, תגיד, האם יש איזשהו נתון, כאילו סליחה שמתחילים בקטע הרע, יש איזשהו נתון של כמה הבנק לוקח דירות מדי שנה על אנשים שלא משלמים משכנתה? יש נתון כזה?
יש נתון אני חושב, אבל תראה, זה מסוג הדברים שלא מפרסמים, שלא מדברים עליהם, קשה למצוא מידע. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לא, אתה יודע, אבל מעט מאוד. בודדים, ממש. ממש בודדים.
טוב, בוא נצלול. אנחנו מדברים היום בפרק על איך מממנים דירות אחרי שהריבית עלתה. אז אם אתה יכול לעשות לנו רגע חיתוך של השוואה של לפני ואחרי. לפני, אני יודע שהיו לוקחים הרבה יותר פריים, זה היה המסלול הכי זול, ואחרי, מה השתנה? מה אתה יכול להגיד לנו?
הרבה דברים השתנו. אני חושב, גם יש דברים שנשארו אותו דבר. לפני שהריבית, קודם כל, יחס החזר חודשי לעומת גובה הלוואה. לפני סוף 21, תחילת 22, אם היית הולך, נגיד, על ההחזר החודשי הנמוך ביותר לכל מיליון שקלים, בהלוואה לדיור, אני מדבר, משכנתה לדיור, לרכישה, או למחזור ממשכנתה לדיור. על כל מיליון שקלים, ההחזר המינימלי היה בסביבות ה-4,000 שקלים, אם אתה פורס ל-30 שנה.
וואו, ממש נמוך.
כן, נכון להיום זה באזור ה-5,100, 5,200, באזור הזה. זאת אומרת, זה 20% למעלה.
כן.
וזה נתון מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, באופן כללי, עוד מעט נדבר על תמיל המשכנתא, ושלא כדאי ללכת על ההחזר החודשי הנמוך ביותר, כי זה לא כלכלי, אבל לצורך ההשוואה, ההחזרים עלו ב-20%. ואז בקורונה הייתה הוראת שעה שניתן גם לקחת, הייתה הגבלה לפריים עד 33%, שליש מהמשכנתא, נכון. העלו את זה לשני שליש.
נכון.
הרבה אמרו, וואו, איזה יופי, מדהים, שני שליש, בוא נלך, הפריים היה 1.6 והרבה שנים, זאת אומרת, אנשים כבר לא זכרו כמה, מתי הפריים היה גבוה.
נכון.
והלכו על זה, התפרו. ואז שהפריים התחיל לעלות ולעלות ולעלות ולעלות, המשכנתה עלתה בעשרות, ההחזרים עלו בעשרות אחוזים, ואנשים נכנסו קצת לבעיה, למרות שאני, לדעתי, אני ציפיתי שיהיו הרבה יותר דיפולטים, אנשים שלא יכלו לשלם, זה היה יותר יחסית, זה בשוליים, זאת אומרת...
זה לא יהיה, אבל
הישראלים חזקים,
אני אגיד לך למה, הם עושים הכל כדי להגיע לדירה, נראה לך שהם לא יעשו הכל כדי לא לאבד את הדירה?
כן, כן, עזרה מההורים, המשפחה, מצמצמים הוצאות, עושים מה שצריך כדי לא... זה שזה דבר טוב, אבל מצד שני גם ישראלים לדעתי קצת יותר מדי מתאבדים על רעיון הדירה.
כן, כן. תן לי רגע כלל אצבע על כל 100,000 שקל ל-30 שנה היום, כמה אני משלם? על 100,000.
500 או 510 אלף שקלים.
כמה זה היה לפני כל העליות הריבית, לפני שנה על כל 100,000?
בערך 400.
400. זאת אומרת שעל כל 100,000 זה צמח ב-20%. ב-20%. הבנתי. אוקיי.
25%.
הבנתי. אוקיי. אוקיי. אז בעצם הריבית עלתה. האם בעקבות זה פחות אנשים לוקחים משכנתה? נסתם כן.
כן. כן. היקף העסקאות ירד. אבל עדיין אני מרגיש ש... מה נגיד, אני חושב שבחורף האחרון באמת הייתה עתה, אבל אני מרגיש שעכשיו, ככה אחרי פסח,
חזק.
האביב, הקיץ, יש התעוררות. אני חושב שאנשים גם מתחילים להפנים שהריבית הזאת הולכת ללוות אותנו הרבה זמן.
הריבית הגבוהה, מה זה הריבית הזאת?
הריבית, כן, סביבת הריבית
הגבוהה. זהו, האפס נגמר.
האפס נגמר.
האפס נגמר, אבל אתה יודע, אתה יכול להסתכל על ריבית בנק ישראל, יש היסטוריה של ריבית בנק ישראל, אתה יודע שבשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הריבית הייתה קרוב ל-15%.
נכון.
זאת אומרת שהיום אנחנו מדברים על בערך שליש, זה שהתרגלנו לרבע אחוז.
תקשיב, אפשר לתת הרצאה, גם השנים של האינפלציה המטורפת, כי היינו גם שוק מתפתח, יש הרבה שלחות מקרו-כלכליות. גם מצד שני, הטירוף הזה נגמר, אבל 6-7% זה לא... זה לא נראה דמיוני כבר.
כן.
כן.
לאן זה יגיע?
זה פחות.
לאן זה יגיע?
לאן זה יגיע? זו שאלה, אתה יודע, מי שיודע אותה יכול להיות מיליונר, כי הוא יכול לעשות השקעות על סמך זה. אי אפשר לדעת, באמת. גם נגיד בנק ישראל לא יודע. אתה יודע, מגיבים לשוק, מגיבים לעולם, לארצות הברית, לאירופה. אנחנו לא יכולים להשאיר את הריבית אצלנו נמוכה, כאשר בחוץ יש ריביות גבוהות, אנחנו משק פתוח בסך הכל, כל אחד יכול לקחת את הכסף שלו ולהשקיע בחוץ,
כן.
ואנחנו לא רוצים שהשקל יברח, אם השקל יברח, זאת אומרת, אם השקל לא יהיה לו ביקוש, ואנשים יהיה ביקוש למתח, בסופו של דבר שער השקל יורד, השקל נחלש, ואז אתה מגיע לאינפלציה בכל מקרה, כי כל מה שאתה מייבא נהיה יותר יקר.
נכון.
אז עדיף כבר להקדים תרופה למכה ולהעלות ריבית. כמובן, בלי להיכנס לפוליטיקה, שיש צעדים שהממשלה יכולה לעשות, כדי להוריד את יוקר המחיה ולהוריד את המדד שעוד מעט ניגע בו, שהוא לדעתי קטסטרופה, אולי אפילו יותר גדולה מהפריים, ולעשות צעדים שבאמת יורידו את ה... את יוקר המחיה ואת מדד המחירים לצרכן. ראיינתי את פרופסור זליחה לפני בערך חודש בפודקאסט שלי, וגם הוא דיבר על הפחתת מכסים, פתיחת השוק לתחרות, יש פה כמה משפחות.
אבל אתה יודע, מדברים על זה כבר כל כך הרבה שנים, זה כבר סתם סלוגנים שלא...
זה לא סלוגנים, תשמע, זאת המציאות.
נכון, לא, אני מתכוון לזה שזה סלוגנים שלא קורים, וזה ככה יהיה כנראה.
לא קורים כי זה, כי האינטרס של המפלגות משני הצדדים, לא משנה מי במערכת הפוליטית שולט, בסופו של דבר האינטרס שלו זה לשמר את מוקדי הכוח האלה כנראה, ולצערנו אנחנו משלמים ביוקר.
אתה לא רואה, נניח, בוא נגיד שלא תתפלא אם יהיה מצב שאנחנו נהיה בעוד שנה, שנתיים בריביות של 10%. תתפלא?
תשמע.
יפתיע אותך?
לא עשיתי קורס נבואה, כמו שאומרים.
נכון. איך הוא נטע תשובות שלי, אתה יודע? כמה נזכיר את הדירה?
לא יודע.
2,200, רגע, אפשר 2,400? יכול להיות שכן, ו-2,500, הוא עושה איתי מסע ומתן. אז עכשיו אני עושה איתו מסע ומתן על הריביות.
לפני שנה, כשהתחילו לעלות הריבית כל פעם בחצי אחוז, בשלושת וברבע אחוז, חשבת שזה כבר יגיע ל-4.6?
לא.
לא חשבת שזה יגיע לרמות האלה, וזה הגיע, וזה יכול עוד להגיע, ו... באמת לא יודע להגיד לך.
כן.
באמת לא יודע להגיד, כל פעם אומרים שאוטוטו זה עומד להסתיים, ולא ידוע.
כן.
חייב ונראה.
תראה, זה גם משפיע על ההבטלה. אתה יודע, יש פחות כסף לאנשים, פחות הלוואות, המצב לא נהיה טוב, זה אמור להגדיל...
לא משפיע מספיק.
כרגע זה עדיין לא משפיע בכלל יחסית איזה...
עסקים שהם ממונפים, הם לא יכולים, הם לא רוצים לקחת הלוואות בשביל להעסיק אנשים.
כן.
כי זה מאוד יקר.
אתה יכול לגדול גם, אתה רוצה לגדול, אתה רוצה לקחת הלוואה, לפתוח עוד, לא יודע מה, ציר רכבים, אתה רוצה לקחת עוד עובדים, עוד מחלקות, אתה לא עושה את זה כי הריבית גבוהה, אז...
כשאתה צריך לממן את זה בהלוואות, כן. נכון. טוב.
תגיד, אתה גם עושה נניח ליזמים, לקבלנים, או שרק לאנשים פרטיים?
כן, נכנסו עכשיו כמה פרויקטים שאני עדיין לא יכול לדבר עליהם, כמה של...
אתה רוצה לסמס לנו את זה אם אתה לא יכול לדבר? אז תגיד לי איך זה דירה מהצד של הקבלן?
מהצד של הקבלן, הקבלנים קצת יותר לחוצים.
בדיוק, הם קנו את הקרקע.
אם עכשיו יש פחות עסקאות ודירות יד שנייה קצת נבלמו, העסקאות נבלמו והמחירים נעצרים, אז אצל קבלנים, נגיד מוכר שיש לו נכס משלו, אומר, אוקיי, אז אני אחכה. לא נורא, אז אני אמכור עוד שנה, אני אמכור עוד שנה וחצי, מתי שאני אקבל את המחיר שאני רוצה, אני אמכור. קבלן שצריך לגלגל את הכסף הלאה, וצריך לשלם, ומשכורות, ורוצה לקנות עוד קרקע, ועוד פרויקט, ועוד זה, הוא כבר יותר לחוץ.
כן.
ואז אנחנו רואים את כל ההטבות, בהתחלה זה הפחתה של מדד תשומות הבנייה, אחרי כן. זה ביטול לגמרי של מדד תשומות הבנייה, 20-80, אחרי זה 10-90, אנחנו רואים 5-95, למרות שזה לא ממש 5-95.
לא, זה לא בדיוק. כן.
יש הלוואת קבלן שמשלימה ל-20%, יש כל מיני...
זה לארבעה חודשים הראשונים.
בפרסומת, בפוסטר זה יפה, כן. 5-95, זה לא כן. תכלס ככה,
כן.
אבל עוד הטבות ועוד מטבח ועוד פה ועוד שם, ולאט לאט אנחנו מתחיל לראות גם ירידת מחירים, למרות שאני יודע מלקוחות שכשאתה יושב במשרד של הקבלן, לא בפרסום, המחירים כבר מתחילים לרדת.
כן.
יופי, אז אתה אומר המחירים יורדים מהשטח?
כן, באזורי הביקוש פחות, אבל יש באזורים מסוימים שכן.
טוב, יאללה, בוא נתחיל לדבר על הצרכנים עצמם ומי שרוכש. האם יש שוני באופי העסקאות וכמות העסקאות אחרי שהריבית עלתה?
אז כמות העסקאות, כן, אמרנו, כמות העסקאות ירדה משמעותית בעשרות אחוזים, חד משמעית. אופי העסקאות...
רגע, שזה גם אומר שיש הרבה אנשים עכשיו על הגדר, שהם חושבים ומחכים, ושהריבית תרד אני אקנה, שהריבית...
אתה יודע, בשוק ההון מה אומרים? כשאתה צריך לקנות שכולם מוכרים ולמכור שכולם קונים. אז אני אומר את זה גם לכל מי שמקשיב וחושב לרכוש נכס, זה הזמן. כי ברגע ש... הרי שוק הנדלן, גם שוק ההון, עובד על ציפיות, הכלכלה עובדת על ציפיות. ברגע שהנגיד יגיד, אוקיי, סיימנו לעלות הריבית, עזוב להוריד. סיימנו. זה עכשיו, הגענו לאן שרצינו. יהיו ביקושים כבושים שיחזרו לשוק, יהיו אנשים שחיכו והבינו שזהו. זאת הריבית שהולכת להיות, גם הרבה מחכים בגלל שהם לא יודעים מה יהיה הלאה. זאת אומרת, הם יכולים לקחת חלק מהריבית, חלק מהמשכנתא בפריים, חלק בריבית משתנה, ואז יש שינוי ריבית, ואז עוד פעם זה משתנה להם, וההחזרים עולים להם, והם לא יודעים לאן זה הולך. אז בגלל זה מחכים. וברגע שהנגיד יגיד, זהו, עצרנו, לדעתי יחזרו, שלא לדבר בכלל על ירידות של הריבית, ששם בכלל... הישראלים יחזרו במהלים.
ירידות של ריבית מהירות זה הסתערות כבר.
זה כבר הסתערות.
כן.
אפילו לא
מהירות. זה כמו היציאה מהקורונה. זה פתאום כל מי ש... תראה, הרי מה קורה עכשיו? כמו היציאה מהגדר.
שהבינו שזה לא עובד.
הרי אנשים נולדים, מתגרשים, ויש משדרגי דיור, שלא משנה מה הריבית, הם הולכים והם גדלים. וכרגע נניח חלקם יושבים ומחכים ומחכים ומחכים. על בשלב מסוים יימאס להם. אבל גם אם לא יימאס להם, ברגע שיהיה איזשהו אתה יודע, זה כמו ביציאה מהקורונה, יאללה, בוא, יש זריקות, שהיה כבר את הזריקות, את החיסונים, סליחה, אז הכל עלה, באמת, זה היה בהכל, זה היה במסעדות, זה היה בדיור, זה היה בכל דבר, ולדעתי, ברגע שהדבר הזה יקרה, למרות שכבר עכשיו, אם אני מסתכל נניח על עצמנו כחברה, אם פעם היה לנו תור עצום, ופתאום ככה הצטמצם והצטמצם עם העלאת הריבית, בחודשיים האחרונים יש איזשהו סוג של התעוררות של הרבה קונים, כי כמה יכולים כבר לשבת על הגדר? כמה יכולים?
נכון.
זה ביקושים לא שגדלים וגדלים.
נכון, מעגל החיים לא נפסק, אנשים מתחתנים, מתגרשים, מתים, נולדים, צריך מקום לגור, אין מה לעשות.
טוב, האם אתה רואה מהאנשים שמתקשרים, ובטח הרבה פונים אליך, לחץ למכור דירות בעקבות עליית הריבית? הם לא יכולים לעמוד בהחזרים. שואלים אותך אם לשנמך דיור, יש דברים כאלה?
יש פחות לחץ למכור, יותר לחץ למחזר. זאת אומרת, רוצים לראות האם ניתן לשפר את תנאי המשכנתא.
ודווקא עכשיו הריבית עלתה, אז אין יותר מדי מה לעשות.
בדיוק, הם קצת מתעוררים, הרבה מהם מתעוררים מאוחר. אני מוצא את עצמי לומר להרבה אנשים, חבר'ה, אם אני נוגע לכם במשכנתא, אני רק הורס לכם.
הורס, כן.
אני לא רוצה לגעת במשכנתא, אני רק יהרוס לכם. צמצמו, תעדקו את החגורה, תשלמו מה שצריך, ובסופו של דבר, יש מקרים שכן, המשכנתא באמת כל כך גרועה, שעדיין ניתן להשיג ריביות טובות ואפשר למחזר, ואני כבר אגיד על זה עוד משהו. ויש מקרים גם שעושים מחזור חלקי. זאת אומרת, אתה מזהה שיש מסלולים מסוימים טובים, למשל פריים מינוס 0.9. למרות שזה פריים, יש לך מרווח מדהים.
כן.
אתה לא רוצה לגעת בו. אבל פתאום יש ריבית קבועה צמודה למדד 4.5%. זה מטורף.
4.5%. קבועה צמודה?
קבועה צמודה למדד.
אבל אז זה גם יש לי אותה מדד, לא?
יש לך אותה מדד, זה ריבית דריבית. זאת אומרת, כל חודש מפורסם המדד, והוא עולה כמעט בכל חודש,
כן.
הוא מגדיל לך את הקרן.
אה, יופי, אז אתה אומר למחזר מהקבועה צמודה לפריים. ועל
זה
חלה
הריבית. זאת אומרת, הריבית במסלולים צמודים, גם משתנה צמודה וגם קבועה צמודה, היא חלה על הקרן המקורית, הסכום המקורי שלקחת, פלוס הסכום שנוסף לקרן בגלל עליות המדד, ואז נוצר אפקט של ריבית דריבית, והרבה אנשים מגיעים למצב שהם נגיד 5-6 שנים אחרי שהם לקחו משכנתה וקנו את הבית, הם בודקים את דוח היתרות שלהם.
וחייבים יותר.
או שהם חייבים קצת יותר, כן. או שהם חייבים את אותו סכום כן. שהם לקחו בהתחלה, וזה מחרפן אותם.
כן, יו, זה מרגיז.
וזה מרגיז.
וואו.
ואז אתה נדרש לטפל בזה.
זה כמו בן אדם עכשיו שעשה ריצה, ואחרי זה הוא אוכל המבורגר, הוא משתגע, מתחרפן, אז הוא... כאילו, והוא רוצה לרדת במשקל, כן? כן? אז הוא לא יורד, כאילו.
נכון.
הוא מתקדם קצת, הוריד קלוריות, הוא מוסיף, הוא לפעמים כן. מוסיף יותר, זה
בדיוק,
הצמדה.
בדיוק, זה הצמדה.
אז הוא משמין. מה, אני רץ ואני משמין, בטח.
המדד זה קטסטרופה.
איזה חמוד אתה עם הדוגמאות של האוכל. אתה רעב, לא?
לא, יחלת אותי, נו, דאגת לי פה, נו.
כן, אבל...
על כל מיליון דבר. שקל צמוד למדד, סתם לדוגמה בחודש אפריל, המדד עלה ב-0.8%, 0.8%, בסדר?
כן.
רק באותו חודש, מי שיש לו מיליון שקל צמוד למדד, החוב שלו קפץ ב-8,000 שקל. ממיליון הוא חייב
עכשיו
מיליון...
עכשיו רגע, אבל עכשיו על המיליון ושמונה, יש לו ריבית על המיליון
נכון,
ושמונה.
נכון, ואז הריבית על המיליון
לא,
ושמונה.
לא, זה עם כל המיליון צמוד, בוא נגיד את זה ככה.
עם כל המיליון צמוד, נכון. בדרך כלל זה כן. לא יהיה, אבל אנשים שנכנסים, וזה קורה הרבה, שנכנסים לבנק ואומרים, תן לי את ההחזר, זאת המשכנתא שאני צריך, זה הסכום, תן לי את ההחזר הכי נמוך שאתה יכול. ברגע שבנקאי שומע את זה, הוא ככה עושה כמו גרגמל.
באמת?
לא, אבל הוא לא
מתוגמל. אני הולך לתפור אותו, למה?
כן, אבל הוא לא מתוגמל, רגע, הבנקאי לא מתוגמל אם הוא ימכור יותר צמודים.
כן, אבל הוא אוריינטד
לה. מתוגמל וחצי.
במשכורת הוא מתוגמל על זה?
בוודאי, כי המרווח הבנקאי הרבה יותר גבוה.
מה שאני יודע מעולם הבנקאות, אני קצת מכיר אותו. שהם לא מקבלים בונוסים על מחירות.
בוא, הבנקים קמצנים בבונוסים, בסדר? אני עבדתי בבנק.
בדיוק, זה
משהו. אין בעיה, אבל יש יעדים. כל סניף הוא יחידת רווח בפני עצמה. יש להם יעדים. ואם הם לא מגיעים ליעדים שלהם, המנהל סניף, מנהל אזור...
אז יהיה להם פחות קביעות קצת.
הם חוטפים על הראש. הם צריכים לספק ביצועים. והנה עובדה, גם עכשיו הבנקים מחזרים מאוד אחרי יועצי משכנתאות. חושבים גם שאנחנו מקבלים שם טובות הנאה בבנק, אנחנו לא. ממש לא. אבל כל סניף רוצה שתביא לו כמה שיותר עסקאות, כי השוק קצת בעתה. אבל הוא יחזור, הוא יחזור בגדול.
אז בואו, רגע. תן לנו כמה טיפים, תן לנו בינתיים דוגמה של אוכל.
אתה יודע, אני אוכל.
תן לנו רגע כמה טיפים.
אני שותה קצת וויסקי.
שהבן אדם הרגיל שלא מבין...
הממוצע מהשורה.
בדיוק. שלא יודע כל כך מדד או לא מדד או כל מיני דברים כאלה, mm-hmm. תן כמה טיפים נניח, מי שלקח משכנתה עד 2010, מי שלקח משכנתה עד 2020, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, מה אנשים כאלה, אם יש איזשהו משהו שאפשר לעשות כדי להוזיל להם, שבסופו של דבר, הקרן תקטן באיזושהי צורה, או mm-hmm. שהריביות יהיו יותר נמוכות, וההחזר החודשי ילך וירד, יש כזה דבר?
יש, אני יכול לענות על זה בכמה צורות, יש... קודם כל קשה קצת לפלח את זה, מי שלקח משכנתה עד או זה, זה תלוי בסכומים, זה תלוי במסלולים, זה תלוי בהרבה מאוד, יש הרבה מאוד משתנים בתוך המשכנתה. אני הייתי רוצה קודם כל לדבר על תמהיל המשכנתה, בסדר? כי זה לב העניין. רוב האנשים מסתכלים על גובה הריבית, כי זה קל. אתה יודע, אתה 4% יותר קל, יותר גבוה מ3%. בסדר? זה קל. מאוד פשוט להבין. העניין הוא שהמשכנתא שלך תתנהג לאורך השנים פחות על פי גובה הריבית, יותר על תמהיל המשכנתא. עכשיו, תמהיל המשכנתא יש בו 3 פרמטרים. איזה סוג ריבית? האם זה פריים, קבועה, משתנה, צמודה או לא צמודה? וזה הפרמטר הראשון. פרמטר שני, תקופה. כי הרי לא חייבים שכל המסלולים יהיו לאותה תקופה. אתה יכול מסלול ל-30 שנה, ל-20 שנה, ל-10 שנים. אתה יכול לשחק עם זה. והסכום בכל מסלול ומסלול. אתה יכול לחלק את המשכנתא לסכומים, אתה לא חייב לחלק את זה באופן שווה בין המסלולים. אז יש לך פה 3 פרמטרים שאתה מבין שיש אינסוף אפשרויות כבר. כשאתה משחק ביניהם, יש אינסוף צירופים ואפשרויות. רק אחרי שנעלת את המיל המשכנתא, את 3 הפרמטרים האלה, אז אתה יכול להתחיל להשוות תפוחים לתפוחים, אגסים לאגסים, אתה יכול להשוות בריביות. עכשיו, אנשים שואלים, כמו שאמרתי לך בבנק, זה הסכום שאני צריך, מה ההחזר החודשי הנמוך ביותר? אז אנשים שואלים אותי, מה ההחזר החודשי הנמוך ביותר שאתה יכול להשיג לי על הסכום הזה? אז אני אומר, עצם השאלה, זה הטיפ, אני חושב, הגדול ביותר והחשוב ביותר. אל תשאל מה המינימום שאתה יכול להחזיר, תשאל מה המקסימום שאתה יכול לחיות איתו. מה ההחזר החודשי המקסימלי? אני צריך 1,000,000 שקלים משכנתא. מה המקסימום שאני יכול לחיות איתו ועדיין לנהל משק בית ועדיין לשלם את ההוצאות שלי ולא להיחנק? מה המקסימום? והאומנות של בניית המין משכנתא, ופה יועץ משכנתאות נכנס לתמונה וזה באמת עיקר העבודה שלו, זה לקחת את הסכום ואת ההחזר החודשי המקסימלי שניתן, שהלקוח יכול לספוג, ולנצל אותו למשכנתא הכלכלית ביותר שניתן להשיג בסכום הזה.
כן.
פה יש אין ספור של משחקים ושיטות וטריקים שניתן לעשות, זה לא טריקים, זה לא איזה משהו, אתה יודע, אפל ולא חוקי, אבל מי שבמקצוע יודע איך הבנק חושב ואיך הבנק מחשב את הדברים, ואז הוא יודע מה לעשות. מי שיש לו את הזמן לשבת וללמוד מה זה משכנתא, שיעשה את זה, אפשר גם ללמוד מהעמוד שלי, אפשר ללמוד מהעמודים של הרבה אנשים ביועצים טובים, איך זה, מי שיש לו באמת את הזמן לעשות את זה וללמוד את זה טוב לעומק, יכול לקחת משכנתא לבד ולעשות את זה טוב. מי שלא, פשוט קופץ מהמגדל ועל המזל שלו. כי אנשים, באמת, אני רואה אנשים שלוקחים על כל 100,000 שקל, הם מחזירים 300. וזה באמת חבל וכואב הלב. להיכנס לעניין בעיניים פקוחות. לא לפחד מהמספרים, לא לפחד, ולא לפחד להתייעץ ולשאול שאלות.
איך אני יודע, אבל, נניח אני רוצה לקנות, נניח קניתי דירה, בוא נדבר קודם על אלה שקנו דירה, ואחר כך על אלה שרוצים לקנות. נניח עכשיו קניתי דירה, יאללה יש לי משכנתא משנת 2008, לבוא אליך, לא אליך ספציפית, כאילו בכלל ליועץ משכנתא, לבנק, למחזר, לא לבוא, איך אני אדע?
להוציא דוח יתרות לסילוק מהאתר,
כן.
דוח יתרות עדכני, לשלוח את זה ליועץ משכנתא שאתה סומך עליו,
כן, אבל יש לך איזה חוק שאומר, מי שלקח עד שנה כזאת,
קודם כל, מה המטרה?
הריביות שלו יהיו גבוהות יותר,
אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה תלוי ביתרה. אם אתה לקראת סוף המשכנתא שלך, ורוב התשלומים שלך הולכים לסילוק הקרן, אל תיגע. גם אם הריבית שלך קצת גבוהה, ואתה מסיים אותה בעוד 2, אין לך מה לגעת. יש גם איזשהו רף מינימלי שאתה, אתה יודע, הולך ומשלם בפתיחת תיק, ועושה את כל הבלגן בשביל למחזר, ולעבור בנק, ושמעות, וכל הסיפור הזה. אם אתה לא חוסך איזשהו מינימום מסוים, חבל על הזמן. אבל תמיד, כל מי שלקח משכנתא ולא משנה מתי, אחת לשנה רצוי לעשות בדיקה. אחת לשנה, אחת לשנתיים מקסימום. להוציא דוח יתרות לסילוק, כשבעל מקצוע יראה את זה, לשאול האם ניתן באמת לשפר, וגם כל אחד יש את המטרות שלו. אחד אומר, תשמע, החזר החודשי גומר אותי. עוד שנייה אין לי כסף לקנות בסופר. בסדר? גם אם אתה הופך, אתה פורס לו ליותר זמן, והמשכנתא שלו פחות כלכלית, בסופו של דבר הוא ישלם יותר, אבל אתה מציל אותו עכשיו, כי אם לא הוא יגיע לקטסטרופה ובסוף הוא ימכור את הבית,
כן.
אז לא, אתה צריך לעזור לו, אין מה לעשות, אין ברירה, בסדר? ואז אחר כך מקסימום מחזרים שוב, אחרי 2-3, אוקיי. שהבן אדם עומד על הרגליים. אבל אם הוא אומר, תשמע, ההחזר עלה נכון, אני יכול לחיות עם ההחזר הזה, אוקיי? אבל אני רוצה עכשיו לקצר, נשארו לי 22 שנה למשכנתא, אני רוצה לקצר ל-15. תחזיר לי, תשאיר לי את אותו החזר חודשי, תקצר לי את השנים, חסכת לו הרבה מאוד כסף, או אפילו... או אפילו תעלה לו את ההחזר החודשי בעוד 200, בעוד 300 שקל, אפילו הסכומים הקטנים האלה שזה נראה קטן, אתה יכול לעשות פלאים במשכנתא.
כן. אוקיי. בוא נדבר על אלה שקונים דירות. היום מצד אחד יותר קשה לקנות דירות, כי המחירים עלו, נכון? 18 שנה היום לקנות דירה, אבל מצד שני, כל האופציות המימוניות הם הפכו להיות הרבה יותר קלות. יש את כל הקרנות החוץ-בנקאיות האלה שנותנות עד 85%, וויצ'ק וכל מיני...
וויצ'ק, חברות ביטוח גם כלל.
חברות ביטוח, בדיוק.
נורה.
כן. כן.
אבל מצד שני, ההחזר המטורף הזה, זה חונק לך את הצורה. זה רק, אתה צריך הכנסה מאוד מאוד גבוהה בשביל לממן אותו.
אתה יכול היום כמעט לקנות נכס ללא הון עצמי. כמובן, אם יש לך נכס נוסף, אתה יכול...
אין, עושים שאתה אוהב. אבל היום זה לא כזה בוא, היום זה לא משתלם.
אז רגע, תן לו להסביר.
בוא, אני אגיד לך משהו. אם אתה משתמש בוויצ'קים בכל החברות האלה, סבבה, אין לי משהו, שום דבר נגדם. כל הכבוד על זה שנותנים עוד פתרון, אתה מגיע לשיעור ריבית ממוצע של 7-8%.
אוקיי, נכון. אז מה?
יופי. בוא תביא לי את זה בצועה, תביא לי פי שתיים בשביל להצביק את זה.
בוא אני אגיד לך, קודם כל שאתה מדבר אל תצביע עליי. תקשיב, כי עכשיו רואים את זה. פעם היית יכול להרביץ לי ולא היו רואים. לא, אבל תקשיב, זה נכון, אבל אני אגיד לך מה אנשים עושים ובזה הם טועים. הרי מה אנשים עושים? מה הריבית? מה הצועה? רגע, מה עם עליית הערך? לצורך העניין, אם אני אומר לך שאתה קונה עכשיו דירה במיליון שקל, בשנה הבאה עוד שנתיים שלוש היא תהיה 1,300,000, היא עלתה ב-30%. אז מה אתה מסתכל על פרומיל אחוז, שזה 6%?
כן, אבל התחרות כבר יותר גדולה.
תחרות במה למה?
עלה, הרף עלה. תחשוב, הרף קפץ, זה כמו להתקבל לאוניברסיטה עכשיו. אתה צריך להביא פסיכומטרי 700, לא מספיק 600. לא מספיק.
אוקיי.
ובין 600 ל-700 זה פער מאוד גדול. זה כבר לעלות מ-80 ל-90. זה לא לעלות מ...
אז מה אתה אומר? שמחירי הנדלן עולים ואז מה?
לא, אני אומר שהרף עלה.
כן.
אז עכשיו זה לא לקבל 80 ולהתקבל, זה לקבל 90, ולהשתפר מ-80 ל-90,
לא הבנתי,
זה הרבה מאוד מאמץ. זה הרבה מאוד מאמץ, אותו דבר כאן. התשואה צריכה להיות, הסחירות צריכה להצדיק, העליית ערך צריכה הרבה יותר להצדיק, את ה-8%, ה-7% האלה.
אין בעיה, בסדר. א', יש כל מיני דרכים.
זה יותר קשה.
אתה יכול להשביח את הדירה, אתה יכול להפוך אותה מ-3 ל-4 חדרים, אתה יכול להזכיר דירות שהן מורועתות, אתה יכול לעשות דירות שותפים, וככה להגדיל את התשואה שלך. אבל מעבר לזה, גם מחירי הנדלן עולים, ואנשים לא מסתכלים על זה. יש לי שאלה. תקשיב, אני מחזיר אותך אחורה עכשיו, נניח לשנת 2013. הריבית 10%.
דיברנו על זה.
יפה.
אתה קונה דירה, ברור ש...
יפה, נו, אז למה אתה אומר את זה?
אתה עונה לעצמך.
בדיוק.
למה אני
אומר... צריכים להביא יותר אורחים, אתה רואה שנהיה 2-1.
אני חושב, לא, אבל אני חושב שיש אמת בשניכם, כי קודם כל צריך להבין שיש מחיר.
הנה, הוא מפשר.
קודם כל, לא, כי... שנייה, אני אגיע לזה, חכה, אתה גם תקבל בראש. צריך להבין שיש מחיר. סבבה, אתה רוצה מעבר למה שבנק ישראל מאפשר לבנקים, אתה מבין שעל הדלטה תצטרך לשלם יותר.
נכון.
או שלמשל, אתה רוצה לקנות, למשל, כלל נותנים משכנתה של עד 60% לעומת לנכס שני, אבל הם רוצים רק בדרגה ראשונה. זאת אומרת, הם לא יכולים להיכנס אחרי הבנק. מההתחלה, מהשקל הראשון, תבוא אצלם.
הם נותנים 60% לנכס שני, תומר?
60%.
אבל הם הרבה יותר יקרים במימון.
אבל הם יותר יקרים. לא הרבה, אבל הם יותר יקרים. עכשיו, אתה צריך להבין שיש מחיר. סבבה, אתה יכול גם להגיע בקרדיטו, ובזה גם ל-85%. וויצ'ק וזה.
כן, אבל זה דרגה שנייה. זה 150%.
מימון ישיר. אתה יכול להגיע ל-90% במימון ישיר. אבל מה, אתה, וזה, בכל דרגה ראשונה, כך 100%.
לא, אבל מימון ישיר זה לא דרגה ראשונה. מימון ישיר זה דרגה שנייה.
אם זה ככה, זה חדש. אני יודע שהם
מימון ישיר, כל הקרנות והכל ברובם, תראה, אתה לא תיקח מכלל 60% רק בגלל עוד 10%. נראה לי שזה לא משתלם. מה שכן, שמה שעושים זה נניח, אתה לוקח 50% מהבנק,
שלא היה להם ברירה.
אבל לא יודעת כמה זה.
לא, אם נתקעת פתאום בעלויות.
אבל זה מוביל אותי לדבר השני. כי בסופו של דבר, זה מה המטרה שלך. בסדר? אם אתה בא לעשות פליפ, ואתה צופה, שעוד פעם חוזרים לציפיות. אתה צופה שמחירי הנדלן יעלו בשלוש שנים הקרובות.
ברור שיעלה.
ב-20%.
שלוש שנים יעלה כבר גם?
תקשיב.
תשמע, ב-2002 הדירה שלי בבת ים, קניתי אותה ב-147, היום היא כבר שווה 2,100. לפני שנתיים בדיוק.
אז יש לי שאלה לשאול אותך. יש לי שאלה. משנה לו אם הריבית עכשיו היא 3% או אתה יודע מה, 10%?
אז שום דבר לא משנה. בוא נעשה שכונה וזהו, נקנה הכל על הבבלה.
לא, אבל זה גם...
אתה לא ישן בשקט בלילה בגלל ההחזר החודשי.
אם אתה בא לעשות...
זה רוב האנשים, זה הרבה אנשים.
שילמת 10% ריבית. הלכתי, זה לא מגיע לשם, אבל שילמת 10% ריבית, ואתה יודע שבעוד 3 שנים אתה הולך למכור את זה ב-35% יותר ממה שקנית, עם תור ממס שבח. אפילו אם זה, ואיזו דירה היחידה שלך, גם אין לך, לא שילמת מס.
זה כמו שראיתי מישהו שהשיג,
אז למה לא?
עוד 8% הנחה על מחירי פריסל. אם אתה מביא עסקה כזאת שעל הפריסל השגת עוד הנחה, אז בסוף הפרויקט ברור שזה עוד איזה 20-30%, אז אתה צודק. אבל לא כל עסקה. הרבה יותר, מה שאני בא להגיד, שכבר פחות עסקאות, יענו להצדקה של ריבית גבוהה. זה הכל.
ובגלל זה אתה רואה פחות עסקאות?
בדיוק. זה כל מה שאמרתי.
נכון. תראה, זה כמו כל עסק. בכל עסק, נניח עכשיו אתה בעסק שלך, יעלו לך הוצאות. נניח, לא משנה, בעסק שלך יש לך כאילו הוצאות, וההוצאות האלה יעלו. אתה סוגר את העסק? לא. אתה פשוט תראה איך אני יכול להכניס יותר כסף.
לא, כי אצלי, לא רק זה, אצלי יש מרווח, אבל לא בכל עסק יש מרווחים.
אבל זה אותו דבר, הבר עכשיו קונה את הבקבוק הזה, במקום ב-50 שקל הוא קונה את זה ב-70 שקל, אז הוא סוגר את הבר? לא, הוא מוכר כל כוס, פשוט יותר יקר. אותו דבר פה. גם אם הריבית עולה, אתה לא מוותר, אתה לא הולך לעבוד בהייטק או משהו כזה.
וגם אתה מעלה את הסחירויות.
אתה מעלה את הסחירויות, דרך אגב, אתה יודע מה יקרה מצב,
אתה מעלה את הסחירויות, בגלל זה הסחירויות עולות כל כך הרבה.
ברור, מלא משקיעים עכשיו נניח לא קונים. תראה, למה התקופה הזאת לדעתי זה הזדמנות טובה? תקשיב, אם עד לפני שנה היית שם, אתה מוכר עכשיו דירה, הנה הוא רוצה למכור את הדירה שלו בבת ים. תקשיב, הוא היה מפרסם הודעה, הם מתקשרים אליו 30 איש ביום. בטלפון השלישי והרביעי הוא כבר היה מקבל עצבים. מאמין לי, אני עשיתי את זה, כבר הייתי עונה לא יפה לאנשים. אתה יודע, אתה כבר עונה לא יפה, כי כבר יש לך כל כך הרבה טלפונים. אין מקום למסע ומתן. אתה אומר לבן אדם, אתה רוצה זה המחיר, אתה לא רוצה סבבה. היום, אותו בן אדם שמפרסם דירה למכירה, אין לו כל כך הרבה טלפונים. הוא יותר מתאמץ, יש לך יותר כושר מיקוח. ולא רק זה, זה דבר אחד. דבר שני, יש פחות משקיעים. יש פחות משקיעים, מה זה אומר? פחות דירות להשכרה. פחות דירות להשכרה, מה קורה? השכירות עולה. אז הנה, אז השכירות עלתה, גם הריבית עלתה.
גם זוגות צעירים שרצו לקנות את הדירה הראשונה שלהם ולא יכולים, אז הם הולכים לשוק השכירות.
השורה התחתונה שלך? השורה התחתונה שלך?
נכון, נכון, שמעת? תקשיב, נכון, לא חשבתי על זה.
זוגות צעירים. שהם הולכים לזכור.
זוג צעיר, נכון? שפתאום... תגיד,
אין לו מספיק הון עצמי עכשיו כדי לקנות, אין לו, הוא לא יכול, היחס ההחזר, יחס ההחזר שלו כבר עולה בגלל שההחזרים עלו. אז או שהוא יורד, משנמך את הדירה שהוא רצה מדירת 4 חדרים ל-3 חדרים, או שהוא אומר, אני לא יכול כרגע לעשות עסקה, אני הולך לשוק השכירות, אני מחכה לזמנים יותר טובים.
השכירות עולה.
השכירות עולה.
וגם אחרי הדירות עולים, כי הוא עוזר חוזר.
מה? לא נכון, ואז השכירות עולה. אתה לא מבין, זה כאילו הולך ביחד, אז זה עולה, אז גם זה עולה. אין מה לעשות.
בסדר, אוקיי.
בוא נהיה קצת
אופטימיים,
אני חוטף פיקאון.
לא, אנשים אוהבים את הערימים האלה, וזה באמת טוב. כי הוא מייצג, אני אגיד לך, הוא מייצג חלק גדול מהאנשים שבאמת נורא מזדהים איתו, וזה באמת נכון. אני נתקל באנשים כאלה כל יום, רק עם שיער.
פוגש אותך. פוגש את האנשים שמזדהים איתי. תקשיבו, נורא צודק, ירים. מה שאתה כזה, יו, אני גם רוצה להיות צודק.
תופס עלינו פה עם השיער שלו, אתה מבין?
כן, כן. טוב, יאללה, איך קונים דירות? בואו נדבר קצת על האופציות של לקנות דירות עם מינימום הון עצמי. הוא לא אוהב בלי הון עצמי. מינימום הון עצמי.
מינימום הון עצמי.
יאללה, רוצים דירה, איך קונים?
איך קונים? קודם כל להבין שיש לזה מחיר, כבר אמרנו. אם אנחנו מדברים על דירה ראשונה.
ראשונה.
קל יותר. 75% תקבל מהבנק, אוקיי? אני מדבר הכל בהנחה, קודם כל תנאי סף, שסך ההחזרים מכל ההלוואות, אם זה מהבנק, אם זה הלוואות משלימות, סך הכל לא יעברו 40% מההכנסה הפנויה. אם אתם מרוויחים 20,000 שקלים בחודש, יש לכם הלוואות של 4,000 שקל בחודש, זאת אומרת שההכנסה הפנויה שלכם היא 16,000 שקל. 40% מ-16,000 שקל זה כמה? 6,400, משהו כזה. לא יעבור את זה. זאת אומרת, אתם לא יכולים לעבור. אם התנאי הזה עובר, מעולה. 75%
תגיד רגע, שנייה, נכנס לבפנים, אם עכשיו נסעתי לטיול, עשיתי טיול לאיטליה, עלה לי 10,000 שקל באותו חודש, זה נכנס?
לא.
הקבועות?
הקבועות.
מה זה הקבועות?
הלוואות שוטפות, שיורדות מהחשבון. סחירות, בהנחה, ואתה קונה דירה ראשונה, לא יורידו לך את זה כהתחייבות, כי הנחת העבודה בעולם הבנקאות, שאת הדירה הראשונה שלך, אתה קונה למגורים. לא משנה אם תגור בה או לא תגור בה.
אז לא מורידים?
לא מורידים.
לא מורידים.
אוקיי?
אוקיי, ארנונה ביטוחים?
לא. יורידו הלוואות. ארנונה ביטוחים זה מחיה.
גן לילדים?
לא.
לא מורידים.
הלוואות בלבד.
אז רק הלוואות.
הלוואות.
מה זה, זה קל.
זה קל, אבל אתה יודע כמה ישראלים ממונפים?
כן.
רצו להחליף את האוטו, קונים הלוואה חופשה, הלוואה בר מצווה לילד, הלוואה, כל דבר הלוואה.
אז השגתי 75, יאללה, מאיפה אני מביא 25%?
25%, אתה יכול, נגיד, לקחת עוד 10% בדרגה שנייה, 10% או 15% דרגה שנייה.
מי?
קרדיטו, וויצ'ק, גופים כאלה, והיתר תקבץ בצומת, לא סתם, היתר אתה יכול, מה זה? אתה יכול לקחת, כן, הלוואת עוש רגילה, כמובן בהנחה, וזה לא סכום.
יש גם הלוואות, ראיתי ל-15 שנה.
סגרנו עם אחד הבנקים, תקשיב טוב.
בנק יהב נותן הלוואות מדהימות.
לא, אבל בלי תוכן שיווקי, בלי, בלי.
באתי להגיד, אחד הבנקים, אבל תראה, הוא אומר.
רגע, אם אתה רוצה תוכן
שיווקי. ל-18 שנה.
אם אתה עושה את זה,
הלוואה ל-18
שנה. אתה צריך לשלם חסות.
הלוואה ל-18 שנה. הם צריכים לשלם לנו פרסומת. כי שומעים אותנו שני אנשים, אמא שלי וההורים שלך. לא, אבל ל-18 שנה.
נו יאללה, בחסות הכלב. דיברת על חסות.
תן לו מיקרופון, תן לו מיקרופון.
טוב, אז אפשר להביא דרך הלוואות. מה עוד?
מה עוד? אבא, אמא, אמא, אבא, תקשיבו, תקשיבו. אני צריך עזרה. זהו, אתה יודע, מאיפה את הלוואות? מה עוד יש? תשדוד?
הלוואות, רגע, מה עם קרנות השתלמות, קופות גמל?
כן, העניין הוא שמתחילים להגביל את זה לאט לאט, כי רואים שלוקחים הרבה הלוואות מ... עוד פעם, זה סוג של הלוואה, זה הלוואה לכל דבר ועניין, אתה יכול לעשות את זה.
מה אומרים? התשואה בשוק ההון היא לא גבוהה, ואז הריבית על זה גבוהה, וזה עלול
לאכול... לא, ההפך, אם אתה לא פורע את הקופת גמל או את ה...
יש להם את הבטוחה, את
הקופת גמל. יש להם את הבטוחה, אתה אומר, התשואה שאני עושה היא יותר גבוהה, לכן כדאי לי לקחת הלוואה בריבית יותר נמוכה.
כן, כן.
ואם אתה יכול גם להשתמש במכשיר הזה, מעולה.
80%. 80?
מה זה?
לא, 80% זה מאוד
קיצוני. מהקרן השתלמות.
מאוד קיצוני.
על זה דיברנו?
כן, אני לא יודע.
70%
בלעדתי. לא רוצה להגיד משהו שאני לא בטוח בו ב-100%, אבל כן.
אני אוהב להגיד דברים שאני לא בטוח בהם. 80%.
וואי, וואי.
80%.
לא, תקשיבו, אל תבנו, תתקשרו לקרן השתלמות שלכם, תשאלו.
זה ברור, אני לא יש מימון ולא כלום, אבל להבנתי זה 80%.
תעלו, יש כל מיני חברות.
7 שנים.
כל אחד והמדיניות שלו.
ריבית.
אתה משלם כאילו, כן, ריבית בגרייס.
מאות שקלים.
זה מכביד. לי הייתה...
ממש לא מכביד, זה מאות שקלים.
אתה משלם רק את הריבית.
אתה יודע, אבל אתה יודע מה מבאס בזה? שאתה רק משלם את הריבית ואתה לא נוגס בקרן.
נכון.
זה מבאס.
כן.
כן, אבל אתה עדיין יכול להעביר את העסקה יותר בקלות, כי ההחזר החודשי יותר נמוך, ואם אתה גבולי ביחס החזר,
אז אתה... אז הנה, אז הבאת פה טיפ. כן. שאם יש לכם גבוליות בזרחז החזר ויש לכם עסקה, נגיד יש לכם עסקה מטורפת, כאילו, אתם יודעים שזה מתחת למחיר שוק וזה.
יש לי לקוחות שעוד רוצים לעשות פליפ, קונים ומוכרים, והם לא רוצים לשלם, הם משאירים את הקרן, הם לוקחים גרייס חלקי, שזה אומר גם הבנק, נדבר על המשכנתה המרכזית.
יש כאלה במחיר למשתכן שאומרים פתאום הם לא יכולים לעמוד.
לא, 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 זה לא יעזור לך לעמוד בעסקה, כי לא בהכרח הבנק לא בהכרח יודע שאתה תמכור את הנכס, ואם לא הצלחת למכור את הנכס ונתקעת, בסופו של דבר צריך לשלם שפיצר, קרן פלוס ריבית. אז הם לוקחים את ההפרש, הם לוקחים מסליחה את יחס ההחזר לפי התשלום לשפיצר, לא לפי הגרייס. אבל בשבילך, אם אתה יודע שאתה רוצה לעשות את זה,
הם מחשבים לי את ההלוואה הזאת לפי שפיצר?
לפי שפיצר. גם אם אתה לוקח, כי הגרייס הוא בסופו של דבר מוגבל בזמן.
הם בודקים את זה.
בטח. מה זה בודקים? הם בונים לך, אתה בונה, אתה תמיד לפי שפיצר.
לא, נגיד יש לי הלוואה מקרן השתלמות שמגדילה את ההון עצמי. אני בא לבנק עכשיו, נגיד יורד לי 500
שקל. לא, אני דיברתי על המשכנתא המרכזית הראשית.
אני שואל, כן, לא, לא בראשית. אני שואל, נגיד אני לא עובר ביחס החזר עם הכל אני לוקח מהבנק,
כן.
אני משלב
לא, בקרן השתלמות אם יש לך, אתה משלם לפי גרייס, אם הבנק ייקח את זה לפי גרייס
בדיוק,
כן, כן.
7 שנים, כן. ואז אני יכול לעמוד בזה,
כן. אני דיברתי על המשכנתה שנקחת בבנק המרכזית.
תגיד, יש לי שאלה, נניח אני עכשיו לוקח 75% משכנתה ורוצה להביא את 25% בתור הלוואה, אני לא יכול להגיד לבנק שאני לוקח את זה להשלמה להון עצמי, נכון?
אתה יכול, כל עוד זה לא מבנק, כי בנק ישראל לא מאשר לבנקים.
לא, לא, לא. אמרתי, אני לא יכול להגיד, לבנק, אני לא יכול להגיד שאני לוקח את זה כהשלמה, נכון?
אתה קודם כל לוקח את זה.
כן, אבל מה אני אומר לבנק?
הנה כסף, אדון בנק. מאיפה לקחת את זה? מהלוואה.
לא הבנת. אני עכשיו בא לבנק, ואני רוצה לקחת ממנו 25% הלוואה כדי לקנות דירה.
אתה לא יכול.
זה מה שאני אומר.
לבנק אתה לא יכול.
אז מה אומרים?
אתה לא עושה את זה. אתה לוקח הלוואה לא מבנק.
זה מה שאמרנו.
אתה לוקח קודם כל הלוואה.
מקרן השתלמות, קופת גמל.
כן, אבל אם אין.
אם אין, אז נשמה, אל תעשה את העסקה.
אז הורים וכאלה.
למה? לא נכון.
ואם אין הורים, אם לא יכולים.
לא נכון, אני בא לאיש מימון כמור.
נו. אבל אין לו עוד פתרון.
מה?
אין עוד פתרון. הוא לא יכול להמציא שפן מהכובע.
אם אתה לא עובר בסופו של דבר כושר החזר, אתה 40%, אתה לא יכול לעשות את זה.
אבל אתה יודע, עשינו את זה עשרות פעמים, אם לא יותר מזה.
אוקיי, איך עשית את זה? לקחת 25% מהבנק?
אני אגיד על עצמי, בסדר? באתי לבנק ואמרתי להם, אני רוצה הלוואה. בסדר? אני מדבר איתך...
לפני 2017.
גם אחרי.
גם אחרי?
גם אוקיי. אחרי, כן. ואתה יודע, יש לי פקידה באחד הבנקים, שהיא אומרת לי, למה אתה צריך את ההלוואה? אמרתי לה, את רוצה לשמוע את האמת או את החרטה?
לא, אתה מדבר, רגע, אתה מדבר על הלוואת עוש. אתה מדבר על הלוואת עוש, לא על משכנתה.
לא, אני מדבר על הלוואת
עוש. הלוואת עוש, כן. מה?
לא נכון, אתה גם לא יכול להגיד. אתה לא יכול להגיד.
הבנק לא יכול לתת לך משכנתה לכל מטרה בשיעבוד נכס כדי לקנות נכס אחר. אבל הלוואת עוש, כל עוד אתה עובר כושר החזר, אין לך בעיה לקחת את זה בשילון עצמי.
אתה לא יכול להגיד להם את זה.
אז אל תגיד להם את זה.
אז מה אתה אומר?
זה הלוואה לכל מטרה.
אז מה אתה אומר?
לפוצץ את הכסף בווגאס, מה אכפת לכם? אני רוצה הלוואה, אני עומד בכושר, אני עומד בכושר החזר. האובליגו שלי תקין. אני יכול להחזיר את זה?
כן.
תודה רבה, שלום. מה הבעיה שלכם? הם רוצים למכור הלוואות.
יאללה, פגז.
כן.
אז קנינו דירה מספר אחת, בסדר? יאללה. נכון?
קנינו. בעלים של דירה.
יאללה, רשמנו.
יש לי כבר דירה מספר אחת.
דירה 2.
נו.
דירה 2, אתה כבר יותר מוגבל. קודם כל.
למה? רק המסריח אישה. אתה משדרג דירות.
ומה עם 50% מימון?
זה בומבה.
לא, אחי, דירה חליפית. הנה, נתתי לך רעיון לסרטון בטיקטוק.
רעיון לסרטון, זה הסרטון אולי הכי נצפה שלי. באינסטגרם.
נו, אז למה אתה אומר שאי אפשר? מה?
נו, אתה אומר לדירה חליפית, בסוף אתה לא בוחר.
דירה חליפית.
עד שהורידו את הנבוט על כל מי שעושה את זה,
לא.
ואז אנשים
עליו... נראה לך שזה מעניין אותם, תקשיב.
יעשו, יעשו.
הבנק רוצה, הנה, אני אומר את זה לפניו, ואולי הוא יגיד לי שאני טועה, ואני מדבר שטויות. הבנק רוצה לתת כסף יותר ממה שאתה רוצה לקחת. אממה, יש לו אבא ואמא שקוראים לו בנק ישראל. ואני אומר לך שהוא מחפש איפה שאפשר לתחמן בין השורות או כל מיני דברים כאלה, לתת לך את הכסף הזה. ממש לא מעניין אותו אם תמכור או לא תמכור את הדירה. זה מה שהוא, הוא רוצה, תן לו להכיל אותו את השטויות שבנק ישראל אמר לו שיאכילו אותו, וזה מה שהוא רוצה לשמוע.
וואי וואי, אני אגיד את עצמם פה.
אבל הבעיה שלך זה לא בנק ישראל. זה נכון. מאוד. אבל הבעיה שלך זה לא בנק ישראל, זה רשות המיסים.
לא,
לא, תשלם את המיסים,
אתה משלם את המס,
אתה רשום,
ברור, אבל אתה יכול לחטוף קנס,
רגולציה,
יש, אתה יכול לחטוף קנס,
יכול לחטוף קנס, זה חדש,
יכול לחטוף קנס, ולא רק זה, והוא גם יכול להיות צמוד למדד,
לא, 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 רגע,
לא קנס, אתה תשלם 8% וזה צמוד למדד,
8% פלוס קנס,
קנס?
רגע,
שמעת אנשים שקיבלו קנס?
בטח, וואי, איזה מרגיז, לא, רגע, אני דופק לך בקבוק בראש, תקשיב, תקשיב, אבל אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על הסיטואציה שאם אני אומר למדינה שאני רוצה לקנות דירה חליפית ואני לא קונה, למדינה אתה אומר את האמת, אין לך שום כנס, אתה משלם מס רכישה רגיל.
הבנק הולך לפי המשך. משך זה הדיווח לרשות המיסים.
נכון.
אם אתה מדווח לרשות, אתה לא יכול לדווח לבנק כשאתה מבצע את העסקה ביום נכון. ביצוע העסקה, כן. אתה לא יכול לדווח לבנק ולרשות המיסים שני דברים שונים.
יופי.
יופי. הבנק הוא מסתכל על המשך.
אני מכין לו את הפתרון.
נכון. אז תכנית, יאללה, תביא את הפתרון.
יופי. אז אחרי חודש, אתה בא למדינה.
אז אתה צריך לעשות תיקון למשך.
מה? לא. אתה בא למדינה חודשיים, שלושה, לא משנה. אתה יודע מה תיקון למשך? קיבלתי כבר את המשכנתה?
נו.
יופי. מה זה משנה לבנק? מה המשך שלך אמר מלפני כמה חודשים?
לבנק זה לא משנה, אבל אתה יכול לחטוף כנס.
לא. אתה יכול לחטוף כנס אם אחרי שנה וחצי או 24 חודשים.
זה כל פעם משתנה, אני כבר אוקיי.
זהו, שינו את זה, כן. אם אתה לא מוכר את הדירה ולא כלום ונשארת עם שתי הדירות, אז אתה משלם 8% פלוס מדד וכנס מהיום הראשון, כי כאילו דחית את...
ריבית, לא כנס.
מה זה?
ריבית.
לא.
לא, לא, גם כנס.
זה גם כנס, אני
חושב. כמה?
דרך 4% משהו כזה.
וואו, בוא נע. זה הרבה.
4% מהשמונה, כאילו מהמס רכישה, לא 4% משווי הנכס.
בסדר, בקטנה אז.
לפעמים זה לא בקטנה.
זה כאילו לקחת הלוואה, זה כאילו לקחת כמו הלוואה. אבל תקשיב,
לפעמים זה שלם, לפעמים זה משתלם.
אף בנק לא בא לאף בן אדם ואמר לו שינית את
המשך. עד היום, עד היום, עד היום.
מה זה?
עד היום.
כן?
עד היום, כמובן. כל דבר זה עד היום.
אז יאללה, דירה שנייה, דירה חליפית.
וחשוב להגיד, אני לא... אני לא ממליץ לעשות את זה, או שלפחות מי שמתכוון לעשות את זה.
הנה הוא שמרד, ברוך, כן, אני מאוד ממליץ.
מי שרוצה לעשות את זה, להתייעץ עם עורך דין מקרקעין.
או איתי, אני ממליץ.
טוב.
אז יאללה, דירה שנייה, צריך לארגן עכשיו 30%.
דירה שנייה, צריכים לארגן 30%. נכון, באותן שיטות שארגנת את ה-25, אתה יודע.
כן.
כן, אותו דבר.
אוקיי.
אותו דבר.
יאללה.
בכל דבר יש מחיר, זאת אומרת, העסקה צריכה להיות ממש ממש בוננזה בשביל שתעשה את כל הבלגן הזה. ויש עסקאות בוננזה.
כן.
יש הזדמנויות.
דירה שלישית.
נו, זה אותם חוקים של דירה שנייה.
לא, אתה כבר לא יכול דירה חליפית.
נכון, אתה לא יכול דירה חליפית, ואתה משלם כבר, אם יש לך עוד משכנתאות על הגב שלך, אז כושר ההחזר שלך ירד.
הבנת.
ואם התבגרת גם בדרך, אז נכון. גם הפריסה של המשכנתא התקצרה.
נכון, עד גיל 80, נכון?
50, נכון, אם עברת כן. גיל 50, אז כבר אתה לא יכול לפרוס את 30 שנה.
כן. אבל בדירה שלישית נניח, אני יכול ללכת עדיין לוויצ'ק ולכל החברות האלה ולהביא 85%?
כן, אם אתה עובר כושר החזר.
כן.
לא צריך לדעת בעיה. יש גם עוד פתרון שלא דיברנו עליו עד עכשיו, שהוא מאוד מאוד תופס תאוצה. משכנתא הפוכה.
משכנתאות הפוכות
על כן. חשבון הנכסים של ההורים בדרך כלל. אם עברתם את גיל 55-60 ויש לכם נכס ללא משכנתא, משכנתא הפוכה ניתנת אך ורק בדרגה ראשונה. אפשר לקחת משכנתה, ככל שתהיה יותר מבוגר, מה שנקרא יותר קרוב לאדמה.
כן.
ככה, כן. זה ביטוי לא נעים, אבל ככל שאתה יותר קרוב לאדמה, כן. ככה תקבל יותר כסף.
מודדים את המרחק.
יואל, עדי. רגע, אני, משכנתה הפוכה זה משהו שהוא יחסית חדש, נכון?
לא. כמה יש כבר כמה שנים טובות, בדיוק, אבל כן, כן יחסית לא חדש. כן.
אוקיי, אז בוא רגע נדייק את הדבר הזה. מאיזה גיל אני יכול לקחת משכנתה הפוכה?
מגיל 55.
מגיל...
אוקיי. אז זה כל הורים, דור הורים. אם אתם בני 20-30, ההורים שלכם כנראה יכולים.
נכון.
כן.
אבל אם אין להם משכנתה על הבית. אם הם לא עובדים, אם הם פנסיונרים...
אין הוכחת הכנסה במשכנתה הפוכה. למה?
אז את מי בודקים?
לא בודקים.
דופק.
בודקים את הנכס.
לא, אבל כרגע התחלנו את הפודקאסט בזה שיש לך נכס של 8 מיליון שקלים, ואתה לא עובד, לא תקבל שקל. אז מה, אם אתה זקן,
כן? כי במשכנתא הפוכה אין חובת החזר חודשי בכלל. אפס. זאת אומרת, אתה יכול להחליט שאתה לא מחזיר בכלל כל חודש, מה שאני לא ממליץ אף פעם לעשות. למה? כי משכנתא הפוכה עובדת בצורה הזו. חברת המימון, בדרך כלל חברת ביטוח, רושמת משכנתא הערת אזהרה על הנכס. והיא נותנת לך לפי הגיל שלך את המימון. נניח 400,000 שקלים.
עד גיל 80?
עד גיל 90? עד גיל 90.
ואם חלילה קורה לי משהו בדרך, באמת...
אם קורה לך משהו בדרך, עד אחרון, נניח שיש זוג שחי בנכס, הבעלים של הנכס, עד סוף ימיו של אחרון הלווים, כלומר, עד שאחרון מהם נפטר, יש ליורשים שנה לסגור, לפרוע את החוב.
באמת?
למעשה, רגע. אתה מוכר את הדירה לבנק באותו יום שאתה לוקח.
נכון. כמה אחוז
לא,
מימון?
לא, 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 לא. למה,
סוג
למה?
של... לא, אתה...
אני אגיד לך למה.
רגע, שנייה. כמה אחוז מימון?
אם אתה מתחיל בגיל 55, זה מתחיל מ-15%, בגיל 90 זה מגיע גם ל-50%.
לא רציני.
יפה. עכשיו, אם אתה יכול לבחור בין שלושה לוחות סילוקים. גרייס מלא, גרייס חלקי ושפיצה. גרייס מלא אומר, אתה לא משלם כלום, הקרן נשארת והריבית החודשית מתווספת כל חודש על הקרן. דבר שמאוד לא כדאי, כי זה ריבית דריבית, ואז נניח והלווים מאריכים ימים, אז מגיעים למצב שהחוב תפח כל כך הרבה, שכבר אין ברירה אלא למכור את הנכס בשביל להחזיר את החוב עבור היורשים. וזה דבר אחד. גרייס חלקי, זה אומר אתם משלמים רק את הריבית, מדי חודש הקרן נשארת בעינה, אם היא צמודה למדד, המדד מתווסף על הקרן, ואז עד שנה מתום חיי אחרון הלווים סוגרים את זה. ושפיצה, רגיל, קרן פלוס ריבית, בדומה לבנק. כן. אין הוכחת הכנסה, מכיוון שאתה יכול גם לא להחזיר. הבן אדם חי, הבן אדם מבין, יש מקרים שהחברת הביטוח מבקשת בדיקה קוגניטיבית, לוודא שבאמת הבן אדם מבין על מה הוא חותם. הסכמה של האחים, של כל היורשים שהם מבינים שלוקחים משכנתא הפוכה, ושצריך להחזיר את זה וכו'. ויוצאים לדרך.
בעצם מי שלוקח את המשכנתא ההפוכה זה ההורים או הילדים?
ההורים, ההורים הם הלווים.
זה ההורים, אז למה אני צריך להחתים את הילדים? ואם הילדים לא רוצים?
כי הילדים הם היורשים. זאת אומרת, הם לא...
שלבנק לא יהיה, הבנק חושב כבנק.
אבל אני נניח כהורים.
רגע, לא, כי הילד יגיד, מה, אני בכלל לא הסכמתי לשבת את הדירה, זה הדירה שלי. ואז הבנק אמר.
זה לא שלו עדיין.
זה לא שלו.
יש פתרונות, זאת אומרת, ברגע שאם אנחנו נתקלים, נגיד, בסירוב של אחד הילדים, אז יש דרכים...
נו, אפשר, הוא יכול להגיד, אני רוצה לראות צו ירושה שזה לא שלו או משהו כזה.
כן, בדרך כלל...
אבל זה אכזרי, כאילו.
מסתכלים על צו קיום צוואה, ובודקים שזה באמת...
למי זה מתאים?
ניתן. זה מתאים למי שרוצה, זה הלוואה לכל מטרה בעצם, זה מגיע ישירות לחשבון של הלווים, וזה מתאים, בדרך כלל הרוב לוקחים את זה מי שרוצים לעזור לילדים. הורים שרוצים לעזור לילדים, זה לקנות דירה, זה יסתדר בחיים, זה כל מיני צרכים כאלה ואחרים. בהתחלה, עיינתי לא מזמן...
למה לא?
לא.
איזה כיף.
הוא כבר זקן.
למה? זה דו.
מה?
הוא אומר לקנות למבורגיני.
אה, למבורגיני.
זה מה שמעניין אותו, אולי כיסא גלגלים.
הנכס שלך צריך להיות כל כך יקר, שאתה...
למה?
כמה עולה למבורגיני? 2 מיליון שקל?
2.5 נראה לי.
2.5, אתה צריך שהנכס שלך יהיה שווה לפחות 4.5 בשביל...
יש הרבה אנשים כאלה.
כן.
ואם אתה בן...
איזה כיף.
ואם אתה בן 55, זה צריך להיות שווה 40 מיליון.
בדיוק, אז אתה צריך להיות בן 90, אתה צריך שהנכס שלך יהיה שווה 4.5 מיליון, רק כדי שתיכנס ללמבורגיני ותמות בפנים. לא נראה לי שזה...
אבל יש גם אנשים שיש להם נכסים ב-7-8 מיליון שקל.
לא תוכלים את עבודה.
למה? פה בתל אביב, נו.
כן.
כל אחד הדירה שלו, אתה סוחר יריב, אתה אלה...
נכון. לא, אבל תחשוב, הוא אומר מגיל 55 זה 15%, למבורגיני זה 2 מיליון. הדירה צריכה להיות שווה איזה 30 מיליון.
אז בינתיים רק בתל אביב זה נשאר.
קיצור.
הלמבורגיני בתל אביב.
תשאר במרצדס אאודי, אני יודע. משהו כזה.
כבר לא מרגש.
כן.
לא מרגש.
טוב, מה יהיה עם עולם המשכנתאות בעתיד?
יהיה מעניין. השוק הזה מאוד מאוד מעניין. הוא תמיד, הוא מאוד מגוון. זה סוג של רכבת הרים. זה סוג שעובד על ציפיות. זה סוג שעובד על שמועות. זה סוג שעובד על ידיעה בתקשורת שפתאום מציפים אותך בטלפונים. ומה שמעתי ומה זה ו... אז היה את העניין של השני שליש פריים בקורונה, ופיצוץ כן. של טלפונים, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. זה שוק מאוד מאוד מעניין. תמיד יש פתרונות, תמיד יש כל מיני מוצרים חדשים שמתפתחים, וחברות חדשות ובנקים שדופקים לנו בדלת ואומרים, תשמעו, אפשר לעשות ככה, אפשר ככה, אפשר ככה, ופותחים כל מיני אופציות. וזה מעניין. בסופו של דבר, אתה מקשים לאנשים חלומות, שאיפות, או שאתה מרסק להם לפעמים את החלומות, זה גם, אתה יודע, שיש להם תוכניות, ואתה אומר להם, חבר'ה, זה לא אפשרי, או שזה אפשרי, אבל המחיר יותר מדי יקר, תחשבו אם אתם רוצים לעשות את זה. בסך הכל זה כיף, זה מעניין. וזהו.
יאללה.
פגז.
מעולה.
חבר'ה, תודה רבה.
פרק 70, עם תמיר מור, יועץ משכנתאות, מומחה למימון עסקאות נדלן, וכמו שאמרת, מוביל ב... אינסטגרם, טיק טוק, כל השתות חברתיות.
פייסבוק, יוטיוב, פודקאסט.
איפה שלא תרצו, תמצאו אותי.
ועוד כמה רשתות שאמורות לקום בהמשך, הוא כבר עושה שם פוסטים.
הוא כבר הכי בערוצי תקשורת.
יאללה, יאלוף.
יאללה, אז יריב, תודה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם, חבר'ה.
להתראות, ביי.